ממשיכים במבוא למשנת הרב קוק, כאשר אנחנו לומדים את המבוא בשבועות האלה לפי ההכוונה של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. ההכוונה הייתה, שימו לב, הבשורה של הרב קוק היא תורת גאולה. למדנו לפני כמה שבועות דוגמה אחת, הבאתי אותה כדוגמה להשפעה עצומה של היחס לתרבות, לאומנות, לעוז החיים הטבעיים, לעינוגי החיים הטבעיים, על ציר גלות גאולה. בפעם הקודמת למדנו בכלל את מושגי גלות וגאולה, אבל דווקא את הנקודה העיקרית, אני חשתי אחרי השיעור שלימדתי מהר מדי. אז לכן אנחנו לפחות בחלק הראשון של השיעור היום, קצת נחזור בזווית אחרת, אני לא הולך לחזור על אותם מילים, אלא להציג את מה שלמדנו מזווית אחרת בפעם הקודמת, ולקרוא עוד פעם את שתי הפסקאות האלה בעמוד קוף ח' ובעמוד קוף י', כי הם מאוד מאוד, בעמוד, כן, קוף ח' וקוף י', כיוון שהן שתי פסקאות מאוד מאוד משמעותיות, שאני חושב שיש גם תשובה לחלק מהשאלות שאנחנו שואלים. והפעם אני אציג אותן בצורה קצת שונה. לו הייתי שואל, אתה יודע, בואו נעשה איזה תרגיל קטן כדי שתבינו את הנושא. אבל נניח, משהו שהיה הרבה פעמים לפחות בתקופתי בישיבת הר עציון, באים חילוניים לשבוע, שבועיים לישיבה, ורוצים שיציגו בפניהם מה זה להיות יהודי. מה זה? איזה נושאים לדעתכם אנחנו צריכים לכלול? תפילה?
שבת?
שבת חגים, כן, הלאה.
לימוד.
לימוד.
משפחה.
משפחה. מצוות. מצוות. מצוות כללי. יפה, נכון. שאלה. מספר יהושע עד סוף ספר דברי הימים. כל הנושאים האלה שקראתם להם יהדות, איזה נפח הם תופסים? תראה את התנועה הזאת ככה לכולם? אז במה התנ"ך עוסק? במה היהדות עוסקת בתנ"ך? מה? היא עוסקת באידיאלים, היא עוסקת בלאום, היא עוסקת במלחמות, היא עוסקת בציבוריות, היא עוסקת ב... כלומר, יש פער מאוד גדול, פער מאוד מאוד גדול. א', מבחינת מה זה בכלל, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו רואים יהדות? וזה פער עצום. במידה מסוימת, גם היום. אם אני שואל את החיים שלנו היום, תודעה הישראלית של היום, למה היא יותר דומה? לתנ"ך או לתשובות שאתם נתתם? היא יותר דומה לתנ"ך. אז מה קורה פה? מי יכול לפענח לנו את התופעה הזאת? אתן דוגמה מתחום אחר. לא מתחום אחר, דוגמה מאוד דומה. אם אני שואל, בסופו של דבר, אותם, נחזור רגע לסמינריון, ישאלו אתכם על השורה התחתונה, למה להיות דתיים? זו, למה? בסדר, אתם אמרתם את זה, אבל למה? מה התשובה הדתית, המסורתית, המהותית ביותר לתשובה למה? הרי בסופו של דבר כולנו מתים אותו דבר, אני אמשיך את השאלה. מה התשובה? עולם הבא. נכון? איזה נפח תופס עולם הבא בתנ"ך? זהו, עכשיו אני צריך, לא בטוח שבכלל קיים. אז מה קורה פה? אתם יודעים, כלומר, יש פה איזשהו משהו שהוא לא ברור מבחינת השאלה, איך לתפוס את כל התהליך הזה? עכשיו, השאלה הזאת היא לא רק שאלה פילוסופית, תיאולוגית וכדומה, אלא גם שאלה מאוד 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 קיומית. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, יחס לחילונים. אם אתה בודק לאור מצוות, אז מה העמדה שלך צריכה להיות כלפי חילונים? מול, אם אתה עובד לאור הוויה ישראלית כללית, תראו אותו יחס לאחאב בתנ"ך. זאת אומרת, יש פה גם נפקמינות, הן מאוד מעשיות לשאלה הזאת. זה לא רק שאלות תיאולוגיות או איזה סמינריון ייבנה בישיבת הר עציון. דבר שני, בכלל, התודעה שלי, מה התודעה שלי? שאני עכשיו פה בוחר להיות חלק משומרי תורה ומצוות, מה היחס שלי לתופעות האלה? להופעות הכלל. בקיצור, השאלות האלה הן שאלות עם נפקא מינה מאוד גדולה. לדעתי, התשובה לשאלות האלה הן גם חלק מאוד גדול מהפער בין העולם החרדי לבינינו. או ליותר דיוק, בינינו לבין העולם החרדי, בכלל לכל תפיסת היהדות שלו. אני מוכרח לומר שזו שאלה, סליחה, שכחתי כמובן את זה. השאלה הזאת היא שהביאה את ראשוני המשכילים, לא מדבר על המשכילים המתבוללים, אלא ראשוני המשכילים של חוכמת ישראל, לעשות באמת, לטעון את הטענה, יש שתי יהדויות. יש שתי יהדויות. פה בישיבה אגב זה נטען. לפני 25 שנה, נדמה לי שזה הפרס, אני לא בטוח, עמד פה בישיבה בחדר אוכל, נדמה לי פרס, אני לא בטוח, אולי זה היה מישהו אחר. מה? זה הפרס, אתה זוכר? מה? לא, הפרס היה בישיבה בטוח, אבל אני לא בטוח שהוא זה שטען את הטענה. כן, כלומר, אז זה כנראה היה פרס, עמד פה בישיבה ואמר, תראו, יש שתי יהדויות. יהדות פולחנית, מצוותית, שזה אתם, ויהדות נבואית, שזה מפלגת העבודה. אמר, ההמנון שלי איננו. אני מצטער שלא המתנו, לא ידעתי. ההמנון שלי, אמר פרס, איננו האינטרנציונל הסוציאליסטי, אלא עמוס. והוא עמד פה בישיבה וציטט בעל פה פסוקים שלמים מעמוס על מוסר הנביא. עכשיו פרס לא המציא את זה, פרס התחנך ככה בכפר הנוער בן שמן. אני רוצה להגיד במאה הקודמת, כנראה במאתיים הקודמת, כן, כלומר זה. אבל זה לא, ומאיפה זה היה בן שמן? כל המערכת, כל התפיסה הזאת היא הייתה התפיסה המרכזית של ההשכלה במזרח אירופה, שהייתה מאוד מאוד עברית, מאוד מאוד ישראלית, מאוד מאוד קשורה, מצד שני מאוד מאוד יוצאת מהגטו, מאוד מאוד לא מצוותית, לא פולחנית, לא שומרת שבת, לא זה וכדומה. מה הם אמרו לעצמם? הם אמרו לעצמם במפורש, אנחנו חוזרים, סליחה, אנחנו היהדות האלטרנטיבית. יש יהדות פולחנית ויש יהדות נבואית. עכשיו, הם נראים צודקים במבט ראשון. נראים. וכידוע לכם, כשבכלל, אחד הדברים, לפחות שאני התחנכתי פה בישיבה, ששאלה טובה, המטרה היא לא לברוח ממנה. אלא שאלה טובה היא הזמנה לפתוח אופק חדש. והאופק החדש הוא האופק שלמדנו בסוף השיעור הקודם. אמרתי, יש איכון, אני רוצה קצת לחזור על זה, כי נדמה לי שרצנו מהר מדי, אז אני מציג את מה שלמדנו פעם הקודמת בזווית אחרת. האופק החדש הוא מה שלמדנו בפעם הקודמת. למור, התשובה לכל השאלות האלה נמצאת על ציר הזמן, גלות גאולה. היא נמצאת שם. ובעצם אנחנו יכולים לדבר על שלוש תקופות, בגדול. תקופה אחת היא תקופת הזוהר. לפני תקופת הזוהר. האידיאל, נתחיל קודם כל באידיאל. האידיאל הוא שאכן קיים לאום גדול, ושמש לאומית גדולה, שעוסקת במגמות הלאומיות, הכלליות של האומה, בחיים, במעורבות, בצבא, בכל הדברים האלה וכדומה, אם אתם זוכרים את העיגול הגדול שציירנו בפעם הקודמת, יש בתוך העיגול הזה גם מצוות פרטיות, איך עשית ככה? יש גם מצוות פרטיות. ולהיות יהודי פירושו של דבר, להיות שייך ללאום הגדול שנושא את שם השם בעולם, בבית שלו, שומר תרת המשפחה, שמירת הלשון, כשרות, הפרשת חלה, אין לו כלאיים בחצר ולא שעטנז. זאת היהדות. איך אני יודע את זה? קודם כל זאת את זה, אבל יש תקופת זוהר שזה היה. מה היא אותה תקופת זוהר? מה? ימי דוד ושלמה. בואו נקרא עוד פעם את המילים, קראנו את זה בפעם הקודמת, אבל עכשיו בואו נקרא את זה, כמה מילים על ימי הזוהר, תחילת עמוד, סליחה, בעמוד קופי, תחילת פרק ג' של מלאך הידעות, עמוד קופי. כבר היה, היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד מישראל, מתי זה היה? תפכו בבקשה עמוד, אמנם, קמו לה אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות גואלים ומושעים, אשר עזרו העזר מעט והסמכו בנפילתה. זה תקופת השופטים. ולפעמים הופיעו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה כמה איתנה והקשרו עוד בצרור חיה, במרום האורה של הרעיון האלוהי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, באדר תפארת כבודו ועוז החיים שנתגלתה בו, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית, המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיהרה באשלמותה. אז, באותה תקופה קצרה בחמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף, הוא לא היה אלטרנטיבה, אלא הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי, שממנו יצז מבירותו התוכן הלאומי, והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו, והתרומם על במותי השירה החיה האלוהית ועל מרומי פאר החיים. הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה התאורה והרננה, לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים בישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אתם רוצים לדעת מה זה יהדות, אומר הרב? אם אנחנו רוצים לדעת, יש מקום אחד ללמוד מה זאת יהדות. בסופו של דבר, מה הפרופורציות בין כל המרכיבים השונים שמרכיבים את התורה? קראו את תחילת ספר מלכים א'. שם נמצא המענה למה זאת יהדות. יהדות זו הופעה מלאה של הלאום, של האומה, של הארץ, של המקדש בראש, של איש תחת גפנו ותחת עינתו, של הצלחה כלכלית אדירה וחקלאית אדירה וביטחונית אדירה וכולי. ובמסגרת הזו הפרטים מקיימים מצוות בבתים שלהם. הדימוי שעוד פעם קראינו אותו בפעם הקודמת, אבל אנחנו נקרא אותו עוד פעם, כי הרגשתי שאנחנו למדנו מהר מדי וזה לא טוב, שרגה בטהרה, נר לפני אבוקה. כלומר, יש שמש כללית לאומית גדולה, ויש נרות פרטיים אישיים שכל אחד ואחד מעם ישראל מדליק בביתו. אלה הפרקים, באמת, באותם מקומות בודדים שמתקיים דיאלוג בין רבנות הציונית דתית לבין הרבנות החרדית, הרבה פעמים אני מביא לדבר שאני מביא לדיאלוג עליה זה פרקי שלמה. למור, אם אנחנו רוצים להוכיח מה, לאן אנחנו חותרים, מה אנחנו רואים מול העיניים, פעם באחד הדיאלוגים האלה עשינו מין תרגיל כזה, כן, ושאלנו את השאלה, הבה נניח שכל אחד, כל רב מקבל מצלמה וידאו של חמק, לעשות קליפ משיח, נקרא זה כך, כן? כלומר, קליפ גאולה. למור, איך ייראה, איך תיראה ארץ הגאולה? וביקשנו מאחד הרבנים החרדיים להציג את התסריט שלו, ואחד הרבנים הציונים הדתיים, ושם יכולת לראות את ההבדל. את התסריט, והוא הציג, אמר הרב החרדי, אני, בעצם, מדינת ישראל נראית כמו בני ברק וירושלים. אני עובר בין הישיבות, בין תלמוד תורה, בין בית המקדש, וככה אני מתאר את זה. ומראה איך שבת נשמרת, ואיך הכשרות, כל מקום כשרות בהידור, ואין חמץ ברחובות, וכולם הולכים צנוע, ואלה לובשים ציצית, וכדומה, מראה מדינה שבה מקיימים את כל התורה. ולו הרב הציוני דתי אמר ככה, אני מתחיל קודם כל לעשות מעוף של זה על השדות, המפעלים, החקלאות, הביטחון, כן? וכל המחלפים והתיאטרונות וכדומה. ואז אני עולה לירושלים ומראה את עולם תלמוד התורה ועולם הזה, ת-ת-ת-ת-ת. ואז אני עולה לבית המקדש ומראה את הקודש בגלמותו וכדומה, והמדינה הזאת מתנהלת בצדק, במוסר, ביעדים אלוקיים, בהתנחלות בארץ, בקדושת ה... אתם שמים לב לטרמינולוגיה? זה, אומר הרב קוק, כלומר, התסריט של הרב, אותו רב ציוני דתי, בעצם התחיל ממה שאנחנו לומדים. זה פרק א'. פרק ב', מה קרה בגלות? בפעם הקודמת נכנסנו גם לשאלה למה באה הגלות. לזה אני לא רוצה להיכנס, לא חשוב לנו כרגע. אני רק אומר, המבנה הזה לא פעל. לא פעל. כי במשפט אחד, התפיסה של הרב קוק כאן בלמלך הדעות בישראל, זה לא פעל כי באמת הרוח הכללית הייתה מאוד כללית, אבל הפרטים לא הרימו את הכפפה. הפרטים לא הרימו את הכפפה. בואו נראה רק משפט אחד שאומר את זה. זה בעמוד קובה. מיד אחרי הפסקה שעכשיו קראנו, אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי התרומם למידת גוברו בימים הטובים מהם של ההתעלות ההיסטורית. והיחס את מקור חיה וקרן נשאו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמון העליונה הזו. כלומר, באופן כללי, מבפנים זה נרכב. שבת, עבודה זרה, שפיכות דמים, כל הדברים שאנשים צריכים לחיות לאורם, לא יתקיימו. אני לא נכנס לשאלה מה קרה, זה ספר מלכים והלאה. מה קרה בעקבות העובדה הזאת? כל השמש הגדולה הזו קרסה, ומה נשאר? מה נשאר? הנרות. כלומר, אם אתה שואל למה הסמינריון שאתם הקמתם הוא כל כך שונה מהתנך, כי אתם הקמתם סמינריון של נרות. ובצדק. זה תוצאת הגלות, אבל גם זה, אם אתם זוכרים לאור מה שלמדנו לפני שבועיים, התפיסה ההיסטורית של הרב קוק, כך ראוי שיהיה. זה גם תפקיד הגלות. תפקיד הגלות הוא לשקם את הנרות. ולהכניס לתודעה שבסופו של דבר, גם כשתחזור השמש הגדולה לזרוח, הנרות יבערו. עכשיו בואו נראה את התיאורים של הרב קוק של היהדות בגלות. בסדר? ואלה שתי הפסקאות שקראנו בפעם הקודמת מהר, ועכשיו אני רוצה לקרוא אותם בדקדוק. דקדוק יחסי. אוקיי. אז אם כן, האחת היא בעמוד קוף ח'. באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית הלאומית, למה אין מקום בגלות? וזה, אתם רואים אגב, כותרת הפרק היא, פרק ד', המצב בגלות, נכון? רואים. ואין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית הלאומית, למה? אחד, אחרי הוא תמה מרבית הכוחות של האחרונה, של האחרונה הכוונה של הלאומית, ויהפכו לסורי הגפן נוכריה, ואחר כך גם נהרסו עד היסוד, כלומר, מפני חטאינו גלינו מארצנו, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. שמים לב? היהדות נכנסה לגטו של נרות. הדימוי נרות יופיע בדף הבא. ואחרי בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל בסמינריון שהקמתם במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, זוכרים שהנושא הראשון שהצעתם הייתה תפילה, היה תפילה בחיי הבית והמשפחה התיאורים, מה שהצעתם, ברשמי שמירת דת ותורה. כך, זאת מותה של היהדות בגלות. האם הרב כותב את זה בביקורת? האם הוא מבקר את החיים בגלות? התשובה, ודאי שלא. לא רק שהוא לא מבקר, אלא כפי שהסברנו, זה בדיוק התפקיד של הגלות. ולו הייתי חי בגלות, האם הייתי חי לאור העקרונות האלה? תשובת הרב קוק, בוודאי שכן, כן? אבל, שימו לב, כאן הרמב"ן המפורסם, ערכם של אלו הוא בתור ציונים, ציונים בגולה, אתם מכירים את הרמב"ן שאומר שכל שמירת תורה ומצוות, כן, ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושתעתיד לחיות בשלמות בשוב השם בשבותו. כן? זאת אומרת שבאופן כללי, באופן מהותי, זאת תמונה היהדות בגלות, כך היא צריכה להיות, זה תפקידה, וחשוב לי מאוד מאוד להדגיש את המשפט הבא. כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו לא מבקשים למחוק את הגלות, אלא להזריח את השמש הגדולה. אגב, סיפור מעניין. כידוע לכם, הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, כשהוא עולה לארץ אחרי השואה, בסופו של דבר הוא התגייס לצה"ל, והוא היה חייל בפלוגה הדתית. מה שהיום חוזר להיות, שאנחנו כל כך התנגדנו אז, אבל אז בהתחלה היה מושג הזה של הפלוגה הדתית. זאת אומרת, במקום לשגע את השכל לכולם, שיהיה קשר בצבא וכדומה, עשו את הפלוגה הדתית, וכדומה, והוא היה שם. והיה בית הכנסת של הפלוגה הדתית, פעם פרסמנו את זה באחד מעלוני שיבות, מה שאני מספר שם, אני רק לא זוכר באיזה גיל היה, והרב עמיטל כתב מאמר. הרב עמיטל כתב מאמר על כך שהוא מאוד, הוא לא רוצה שנקרא לזה הפלוגה הדתית. אנחנו לא דתיים. כי דתיים זה, מה זה דת? חוק. נכון? דת זה חוק. אז, ובעצם הפכנו זה, אני רוצה שיקראו לפלוגה שלנו הפלוגה המאמינה. ואם אני לא טועה, הכותרת של המאמר הייתה, אנחנו לא דתיים. עכשיו, הגיליון הזה הגיע לרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, או שרב עמיטל לוי לו, שהוא שלח לו אנשים, אני באמת לא זוכר את הסיפור, אבל אז בזמנו פרסמנו את זה בעלון של הישיבה, אפשר למצוא את זה, ואני גם מביא את הסיפור הזה, אני גם מביא בספר הראשון שכתבתי ברוסטיך לעולם, שם יש הפניות מדויקות למקורות. עכשיו, לרב צבי יהודה הייתה תכונה שאולי היה משאיר משהו לא, את הרב צבי יהודה היה מגיב, היה מאוד, אם משהו לא היה בדיוק מכוון כמו שזה, אז המיד היה מתקן. אז הוא קיבל את ה... אני זוכר שפעם ישבנו את הרב צבי יהודה בתור תיכוניסטים, כל הזמן היינו מחטטים, הוא שנה את זה, כל הזמן היינו מחטטים, ופתאום ראינו מכתב שהיה כתוב בו, לכבוד הרב, הגאון, הצדיק, העליון, הרב, צבי יהודה, תתתתתה, ובכתב ידו של הרב צבי יהודה ליד זה, לא מיני ולא מקצתי. כן, זה אני זוכר ככה בתור נער, וכתב, ככה את זה. גם הרבה מהספרים שלו ש... המאמרים שלו שפורסמו בלנתיבות ישראל הם בעצם תגובות על דברים לא מכוונים. אז הרב עמיטל שלח לו, אז הוא קשח מיד בכתב חזרה לרב עמיטל, ואמר לו שהוא, מאמר מאוד יפה, אבל זה לא נכון להגיד שאנחנו לא דתיים. זה לא נכון. הנכון הוא להגיד שאנחנו גם דתיים. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. כן? בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. הבה נראה את הרב כותב את זה בצורה עוד יותר חזקה. את המצב בגלות, וזה פה בעמוד קופיו. אומר הרב כך, כל אותה הפרטיות, כן? אבל פרטיות, שאני אומר פרטיות, עכשיו תפתחו סוגריים, הרב קוק מסביר על איזה פרטיות אני מדבר. אחד, מעשית, עליה דיברנו עד עכשיו, של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים. שתיים, והעיונית, של הדעות והאמונות על דבר צרוך חיי הנצח האישיים והפרטיים וקבלת הפרס של היחידים. למה הכוונה פה במילים האחרונות? תפיסת עולם הבא. כלומר, כל אותה פרטיות, פרטיות הנוגעת לקיום מצוות אישי פרטי, ופרטיות הנוגעת למתן שכר אישי פרטי, ועכשיו הרב עונה למה זה לא כתוב בתנך, אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך פרטיות, הופעת האידאה האלוהית, בתור נשמת האומה הכללית, וכלולה הייתה באוצרה העליון, כלומר הפרטיות הזאת הייתה כלולה באוצרה העליון, ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל, בפני אורה הכללי הגדול של זו, האידאה האלוהית הישראלית, ומה הדימוי? כנר לפני אבוקה ובשרגה בתיארה, דימוי שהשתמשתי בו לפני כמה דקות, היא החלה עתה, בסילוקו של האור הכללי הגדול בימי הבית השני, להיקבע ולהתבלט באופיה הפרטי המיוחד. נכון? אני חושב שמה שהסברתי נכנס היטב במילים, כן? כלומר, זה בדיוק מה שהרב כותב. אז, באה תחת האידאה האלוהית בעצם רוממותה, ועל ידי גניזתה של זו, תולדתה האידאה הדתית במלוא צביונה והרחבתה. משמשת היא זו ומלבשת את הראשונה, אבל לעולם לא תתנקר לשורש נשמתה, שהוא האידאה האלוהית המיוחדת לישראל בתור אומה המסוגלת לה מצד נשמתה הלאומית. מה אם אתם רוצים לתת, לשאול, למה הפער הזה בין מה שאנחנו קוראים בימי שלמה לבין מה שאנחנו קוראים בשולחן ערוך? תשובה? גלות. אבל רגע, אז מה, בימי שלמה לא היה שולחן ערוך? ועוד איך היה? זה אני לומד מהתורה. אז למה אני לא קורא בתנך על השולחן ערוך? תשובה? קודם כל אתה קורא פה ושם. נו בסדר. אבל למה אני לא קורא באותו היקף של השולחן ערוך? כי התנך מתאר מציאות שבו קיים האור הכללי העליון הגדול. והשולחן ערוך בלוע בתוכו. פה ושם. בלוע בתוכו. אבל לא בו הוא עוסק. אתה קורא את מגילת רות שעוסק בלאום של עם ישראל ובהקמת מלכות, אתה גם קורא בצד ששמרו על לקט ופאה. אבל זה לא הנושא. אז למה שולחן ערוך לא עשה כמו התנך? עכשיו נשאל הכיוון ההפוך. כי? זה לא גמרי. אני חושב שממש פותח את הלב ופותח את העין. כן.
אבל אין תוסף של כישרונים כשאנחנו מגיעים לגאולה אנשים...
רגע, אנחנו תכף נגיד, בסדר? אתה יכול להגיד שעוד פעם נכשלנו, אתה יכול להגיד שכל התיאוריה הוכיחה שהיא לא פועלת, רק דקה, אבל אנחנו עוד בשולחן ערוך, בסדר? כן. נכון, נכון, אני אמרתי את זה, אמרתי, אני מדבר מיוש, נכון, אמרנו מיושע ואילך, נכון, אתה צודק? לא, כי התורה היא, נקרא זה הירוסין. אל תקרא מורשה למורסה, כלומר, היא אומרת, זה החלומות, זה החזור. התורה לא עוסקת בשאלת הפרופורציות בין התחומים. הפרופורציות הן בחיים, הן ברגע שהתחלנו לחיות אותם. כן? הרב יגיד, התשובה היא הרב, שוב, אל תתבלבלו. הרב היה לא רק מאוד מאוד בחיים האישיים הפרטיים שלו, אלא גם מחמיר כפוסק. צריך לזכור שהרב קוק, שהוא היה בגילכם, מה הוא עושה בעצם? מה החיבור הראשון שהוא כתב? החיבור הראשון שהוא כתב היה חבש פאר, הוא הלך מעיר לעיר, מבית כנסת לבית כנסת, כדי לבדוק ולטעון שאנשים לא מניחים תפילין של ראש במקום הנכון, שאנשים מניחים את זה פה זה, ובעצם צריך להניח את זה פה, שאנשים מניחים פה, כן, ובעצם צריך להניח את זה איפה ששורשי השערות, כן, וכדומה, ולזה, זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה, מעיר לעיר, תסתכלו בספר חבש פאר. אני רוצה להבין שהמצוות הפרדה, אני חושב שהרב קוק היה אומר, התורה מספקת כאילו את כל חומרי הגלם, אבל קביעת היחס בין חומרי הגלם יימצא בסופו של דבר מיושע ואילך. בסדר?
לכאורה, היה צריך להיות חזון גאולי בתורה.
בוודאי שיש. ודאי שיש, זה קראנו פה במאמר הזה, בראש ובראשונה, ספר בראשית. האבות במישור הפרטי, שים לב איך הם חיו, ובמה התורה עוסקת בחייהם שלהם, ובהופעה שלהם, וכדומה וכדומה, אתה מבין? בדיוק. אוקיי, עוד שאלות, כן.
אני לא מבין מה הסדר, למה אני והם לא הוכחו את העם על התפילין? כי כנראה
הם אינם חוטפים תפילין. באמת? תקרא, באמת? נראה לך שמי שעבד עבודה זרה, זובחי החזיר, אוכלי השה וכדומה וכדומה, גם הניחו תפילין? לא. אתה יוצא פה מנקודת הנחה שאין לה בסיס. אני חושב, שוב, כשנינו לא יודעים, אני רק רוצה להגיד, אני לא מהתקופה של אז, אני לא יודע, אבל כמה שאני זקן וקשיש, אבל אני חושב שזה יהיה קצת מופרז לומר כזה דבר. בעיקר, אתה יודע, הרי שלהפך, השאלות הגדולות הן שכתוב למשל בנחמיה, כי לא עסוק הסוכות הזה מיום. אתה מבין, כלומר, להפך, יש לנו תחושה כזאת שדברים יותר אלמנטריים מתפילין לא נשמעו. כן.
מקרד
השם,
הרב הציג אידאה לאומית ואידאה אלוהית.
כן.
וכאן הרב הציג ניר קטן ואור גדול.
כן.
גם הניר קטן וגם האור הגדול נכנסים לתוך האידאה האלוהית.
כן. כן. בסדר? אוקיי, אז זה ה... בואו נסיים עוד כמה מילים פה בפסקה. עכשיו שימו לב. עוד דוגמאות. המוסר האישי והפרטי. כן? כלומר, מסילה הקשרים עוסק בבניין המוסר האישי הפרטי. אבל הוא לא אומר מילה על המוסר החברתי. בטח שלא על המוסר הלאומי. תראו, יש לנו בעיה בכך. הדוגמה למשל, כמה ספרי מוסר יש לנו על מידת הכעס, ומידת הענבה, ומידת הזה וכדומה וכדומה. ואין לנו כמעט כלום על מוסר מלחמה, על מוסר הלאום. כן? כלומר, אין לנו כמעט כלום. עכשיו, הרב לא אומר את זה בביקורת. הרב לא מתקיף מישהו. הרב אומר, העובדה הזאת משקפת את מהותה של היהדות בגלות. כן? המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכללי, אני מוכרח חוויה מהבוקר, אני קורא אובססיבי של דברי תורה חרדי, באמת, מאוד מנהל איתם יחסים מאוד מורכבים. היום קיבלתי אלון, יש אלון בריסקאי, שכחתי כרגע את שמו, שיוצא בבירורי הלכה, כל מיני דברים וכדומה. ואיכשהו הם הגיעו היום, שכתוב בגמרא, שלא יהלך אדם מאחורי אישה. וכל האלון הזה עוסק, איזה מרחק צריך לשמור? ד' אמות, י' אמות, זה פשוט לא יאומן. אני אומר, מה גדר? מה גדר של ללכת אחרי אישה? עכשיו זה, אני אומר את זה כהבאה לשיא של קו החשיבה של המוסר האישי הפרטי, דקדוקי המצוות, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכללית. עכשיו כאן הרב, כנגד הביקורת שאתה התחלת לומר, התבססו יפה על פי ההופעה האלוהית המוקטנת המיוחדת לצד הפרטיות, האידאה הדתית. כן, כלומר, מי מאמיני אידאה אלוהית גדולה בתוך האידאה הלאומית, הפכנו לדתיים. אני חזר לסיפור על הרב עמיטל. אנחנו דתיים. שוב, הרב לא אומר את זה בביקורת, לא אומר את זה בכאב, לא אומר את זה בכלום. אלא אומר, אפילו מלכתחילה. זה היה תפקידה, הוא כבר רומז לתפקיד, נכון? כי הרי הוא כתב, התבססו יפה. כן? עכשיו אומר הרב, מה היה התפקיד של המצוות הפרטיות? מעמדם המבוצר באומה האחד, נתן לכוח רב וכי לכלכלה רבה, שתוכל לשאת אותה גם, איתה גם בימי גלותיו ונדודה. עכשיו, זה דבר אחד. כדי לשמור על עם ישראל עם איזשהו מגבש זהות, אז היה לה מעמד מבוצר של שמירת תורה ומצוות בעולם הפרטי וכדומה וכדומה. אבל גם הכשיר לה את הדרך, שימו לב למילים, כדי שתוכל לבוא בהדרגה על ידי מהלך מסובך ומסובב אל המטרה העליונה. ומהי המטרה העליונה לאור מה שלמדנו? שהאידאה האלוהית תשוב להופיע בקרבה בעצם עוז גבורתה, אחרי שיוכשר העם אל שאיפתו הברורה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. ממש כל מה שלמדנו כתוב פה. זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו, בהמון דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, חדשים גם ישנים, בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית המסייעתה, זה התפקיד הגדול של הדבר. יש אומרים שהרב בתיאוריה הזאת גם קיבל, קיבל הכרעה ביוגרפית מאוד משמעותית בעקבות התפיסה הזאת. ואני אסביר את את השאלה שיש, ויכול להיות שכאן נמצא את התשובה. יכול להיות. אחת השאלות שמאוד מלוות אותנו במשנת הרב קוק, בחיים שלו, זה 15 השנים האחרונות. דיברנו על זה בשיעור הראשון, שבמשך עד ה-15 שנים האחרונות, כלומר, אז הרב קוק מאוד מאוד יצר יצירה ענקית בהשראה, בקבצים, וכדומה. וכל מה שאנחנו לומדים, רוב מה שאנחנו לומדים בכלל, הוא חיבר בעשר השנים של יפו. בעשר השנים של יפו, כלומר בין גיל 40 לגיל 50. לאחר מכן הוא נסע לחוץ לארץ, ואחר כך פחות או יותר בין גיל 57 עד 70 שהוא נפטר, הוא היה בירושלים, רב ראשי וכדומה. והנה הרב קוק מתמסר בצורה טוטלית בשנות חייו האחרונים לחיבור אחד בלבד. והוא הלכה ברורה. כלומר, מהלכה ברורה, כלומר, פסיקת, חיבור הפסיקה, סיכום הפסיקה, סיכום הגמרא עד המשנה ברורה. כן, כלומר, אם אתם מכירים את ההלכה ברורה, כן, כלומר, ניסיון לסכם את עולם ההלכה היהודית. אחת השאלות שכולם שואלים, מה קרה למבוע יצירה המיסטית, הרוחנית וכדומה, וכדומה, יש לעניין הזה תשובות שונות. חלק אומרים, עוד לא מצא, זה קיים. זה קיים, זה מוסתר, זה נמצא אצל ההוא, ואצל ההוא יש עוד המון כתבים של הרב קוק וכדומה, וזה לא מפורסם, ולהפך, אולי יש הטוענים שזה שזה לא מפורסם, זה נמצא פה ושם וכדומה, סימן שהרב אז כתב דברים עוד יותר נועזים ממה שהוא פרסם עד היום וכדומה. אני בספק. חושב ממש, אני בספק. חלק אומרים, פעם דיברתי על זה עם הרב הדרי, שהוא בעיניי המומחה הגדול לרב קוק, הרב הדרי אמר לי, לרב קוק לא היה זמן. הוא פשוט לא היה זמן, כי רב של ירושלים, הוא היה עוסק מקורקבנים ועד פגישות עם הנציב הבריטי, פשוט לא היה לו זמן. אנשים עמדו בשער, בפתח של הדלת שלו, מפה ועד הודעה חדשה, ולא היה לו זמן וכדומה, תרשו לי לפקפק גם בתשובה הזאת. ויש כל מיני תשובות לעניין זה. אחת התשובות שניתנות על ידי, שוב, אני רק מזכיר את אחת התשובות שניתנות, זה ניסיון לשאול שאלה דומה, למה רבי יוסף קארו עשה את אותו תהליך? הרי לרבי יוסף קארו היו חוויות מיסטיות עצומות. יש לנו את הספר שלו, מגיד מישרים, מלאך דיבר מתוך גרונו. והנה הוא כתב ספר, שולחן ערוך, שאיך הילדים שלי אומרים, תסלחו לי על הציטוט, שהוא יותר יבש מנחל צין בקיץ. כן, וכדומה. מה, עכשיו, הם לא צודקים, שולחן ערוך זה ספר, אפשר להרטיב אותו. אבל, אבל מה קרה? זאת אומרת, למה? מה המכנה השותף של שתי דמויות, ויש עוד, אבל אני מדבר כרגע רק על שתיהן, שתי הדמויות המיסטיות הגדולות שיש, שמתמסרות לכתיבה ההלכתית הזאת. חלק טוענים, אני אומר, זה גם טוענים היסטוריונים, לא רק זה, ששניהם חיו בתחושה שהגאולה עומדת לבוא. ולכן עכשיו צריך לסכם את כל התורה ההלכתית הקיימת, את כל הנרות, כי עוד מעט תבוא השמש הגדולה, ואנחנו צריכים שהנרות האלה יהיו קיימים, כי אם הנרות האלה לא יהיו קיימים, אזי הכל יתמוך. זה הסבר, עכשיו, זה צריך לדעת, הרבה טוענים שרבי יוסף קארו חיבר את השולחן ערוך כחלק מחוויותיו המשיחיות. כהמשך להרי, כזה, כחלק מחוויותיו המשיחיות הגדולות. שצריך עכשיו לסגור את כל תורה, את כל התורה כדי שתהיה לנו, לעת גאולה. אם זה באמת נכון, זה ממש מרתק. אם זה, ההסבר הזה, זה ממש מרתק. כלומר, המקום עכשיו, אז אם יש שאלות עד לפני. כן.
למה זה לא נראה לך שזה
נראה
לי
מוסתר
מהרב
קוק?
כי
הרב קוק
הוא
הרב
הראשון.
כי לכתוב חוויה מיסטית בקובץ, זה לוקח 3 דקות. קשה לי להאמין שמי ש... קשה אני מה? לא אמרתי שלא, יכול להיות. הרב הדרי הוא מאוד נאמן. הבעיה שגם הרב הדרי מסתיר הרבה דברים. לרב הדרי יש כתבי יד של הרב קוק. הרב הדרי, נדמה לי שזה היה בשביל, לא זוכר מתי. זאת אומרת, אני בשנות ה-50 או ה-60, אני לא זוכר, עשו תערוכת הרב קוק. זו התערוכה הגדולה, זה היה אירוע מונומנטלי, והרב הדרי התבקש על ידי הרב צבי יהודה שעוצר את התערוכה. כנראה שהרב צבי יהודה נתן לו, יש בישיבת הכותל באחד המרתפים, המרתף הקדוש של הרב הדרי. יש שם כתבי יד של הנזיר, כתבי יד של זה וכדומה. בדיוק השבוע הוא עוד פעם אמר לאחד מחבריי, הוא אמר, אחרי 120 שנה שלי, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. כל עוד אני חי, זה אצלי. אז הוא יודע מה שהוא אומר, ולכן יכול להיות באמת שלא היה לו זמן. אבל אמרתי, הבעיה היא שהרב הדרי לא נאמן, כי גם הוא מסתיר. אתה מבין? אז אני לא יכול לקחת את התשובה שלה, אני אומר את זה באהבה, לא בחס וחלילה בביקורת. לא יודע להגיד. אני דווקא הסבר הזה של כינוס כל התורה לקראת הגאולה, נראה בעיניי הרבה יותר הגיוני. הרבה הרבה יותר הגיוני. מאשר זה. כי היה לו זמן להלכה ברורה. נה? אוקיי, עכשיו רק כמה מילים. אני מבין שהרבה מרחפת פה השאלה, האם התיאוריה הזאת עומדת במבחן ההיסטוריה של המסור? עכשיו את השאלה הזאת צריך לחלק לשני חלקים. האם היא עומדת במבחן ההיסטוריה של עם ישראל? כלומר, האם זה התהליך שאירה בין התנ״ך לבין ימי הגלות? נראה לי שבוודאי שכן. אני לא חושב שיכול להיות תהליך אחר. באמת, כשאתה חושב על זה, זה באמת ההסבר הכי מהותי. אבל השאלה שמטרידה אותנו היא לא זאת, אלא אם אנחנו באים וטוענים שזאת הייתה מקמת הגלות, אז הגלות נכשלה. תסתכל מסביב, הגלות נכשלה. והיא נכשלה מפני אחת משתי סיבות. או שהיא נכשלה במובן הזה שהיא כל כך הצליחה עד כדי כך שאנשים עדיין נדבקים בנרות. או שהיא נכשלה במובן הזה שהיא כל כך נכשלה עד שברגע שזרחה השמש הגדולה נכבו כל הנרות. אבל בין כך ובין כך הכל נכשל. אז קודם כל אני לא יודע, הייתי רוצה שהרב קוק יבוא לפה, ופה אני מוכח איזה סיפור אישי קטן. אני גדלתי בסביבה מאוד, בעיירת פיתוח מאוד 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 חילונית, שמה הרצליה פיתוח. ובאמת, היה לנו איזה שטיבל כזה, שהיה איזה חוסי, שהיה מלמד אותנו, זאת אומרת, סדר היום שלי, מכיתה א' עד כיתה ח' היה כזה. שש, אתה מגיע לתפילה, כל בית הכנסת עומד מסביב לאוטו של אדון הוכמן, לשמוע חדשות, כי למי הראה את זה, שמו, זה האוטו היחיד בערך שהיה, ואז בשש וחמישה, אז היו החדשות בשש וחמישה. היום הם בשש, אז היה בשש וחמישה. שש וחמישה שמונה, שש עד עשרה מתחילה זה. ואני אומר, מי כיתה א', זה השטיבל. אחרי התפילה, תמיד יש למישהו יורצייט. השתים, משקה. מי כיתה א' עד ח', כל יום הלכתי ככה לבית ספר, יפוסית משקה ולייקח. ואחר כך היה לנו, כיוון שזה היה נורא מוקדם, זה היה דרחוב מבצב, היה לנו איזה חוסית שהיה גם אתנו גמרה. כל יום מכיתה א' עד ח', מרבע לשבע עד שבע ברבע, משהו כזה, היה שיעור בגמרא. וגם היה זה, יום אחד הוא בא נורא נורא מזועזע, ככה לזה, ואמר, תראו, אני, בא אליי בחלום הרבי מבלז, הוא היה בלז וחוסיד, וסוף סוף הוא מגיע אליי לחלום, ולא הייתה לי אף שאלה לשאול אותו, וסתם הייתי איתו בחלום והתעוררתי. ועליי העצבות שלו וזה עשתה עליי רושם, ומאז אני החלטתי, אתם מסוימת עד היום, יש לי שאלה מוכנה לכולם, יבוא רבי עקיבא, יבוא משה רבינו, לכל אחד יש לי כבר את השאלה מוכנה. צערי, אני לא יודע, אולי אני באים אליכם, אני לא זוכה לגילויי אליהו, אבל יש לי, באמת יש לי את החלום הזה. אז בין השאר אני ככה, טוב, כיוון שהם לא באים, אז אני כבר עונה במקומה, כן? אז זה לא, זאת השאלה שהייתי שואל את הרב קוק, אבל אחת השאלות, אני גם שואל את עצמי, מה הרב קוק היה? הרב קוק היה מתעורר עכשיו ורואה את המצב, מה הוא היה אומר? הוא היה אומר שהתיאוריה שלי קרסה או לא קרסה? לדעתי, יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני חושב, יכול להיות, שוב, אני מנסה לענות את זה, אפשרות אחת הוא היה אומר שאני חשבתי שזה יהיה, לא, אני חושב שיש רק אפשרות אחת, אני חושב שהוא היה אומר שחשבתי שזה יהיה הרבה יותר מהר. חשבתי שזה יהיה הרבה יותר מהר, אבל התיאוריה לא קרסה. ומדוע לא קרסה? זה נכון שלא שומרים תורה ומצוות. זה נכון, הוא קודם, אני לא עיוור, אני רואה את המציאות. אבל, הגלות הצליחה בדבר הכי אלמנטרי, והוא, שהם דתיים, אין חילונים, אין חרדים ואין מזרוחנים, כולי כולם מסכימים שלהיות מאמין זה לשמור מצוות פרטיות. אתם מבינים את הנקודה? כלומר, בסופו של דבר, נכון שבפועל העולם חילוני, וחלק גדול מה מסביב חילוני. אבל, בסופו של דבר, גם החילוני, כשהוא מגדיר את עצמו חילוני, למה הוא מגדיר את עצמו חילוני? כי הוא לא שומר את המצוות הפרטיות. זאת אומרת, מה? כמה יש? כמה יש? לא, אני בסדר, אתה מבין כמה יש. להפך, הוא היה אומר, הנה, אתה רואה שזה לא הצליח. זאת אומרת, שהגלות הצליחה. אתה מבין כלומר מבחינה זו. לא יודע כרגע איך הוא היה מפענח את הרפורמיות בגלות. זאת אומרת, לדעתי, זאת אומרת, זה צירוף. אין לנו שום ספק, אנחנו גם נראה את זה בספר עוד, שהרב קוק ציפה שהמהלכים יהיו הרבה יותר מהירים. כן.
הוא אומר שזה תגובה טובה, תגובה שהשם של גדולה הגיעה, אז יש אנשים שהסתנדרו.
כן, אבל כבר עברו סוד, זה ודאי, זו הייתה תשובה שהייתה, עוד נלמד את הדבר הזה. כי הפענוח של הרב קוק לחילון, חלק מהפענוח שלו, היה באמת שהחילון הוא תופעת בומרנג. אחרי שמשכת 2000 שנות גלות, כן, אז לצד השני, בדיוק כמו שקרה בספר יהושע. אחרי שהלכת 40 שנים במדבר, הוא היה תקופת השופטים. אבל אני חושב שאם זאת התשובה שהרב קוק היה אומר, אז היינו ניצבים מולו ואומרים, התהליכים קצת יותר, הם יותר ארוכים מתופעת בומרנג. תבין, אני חושב, שוב, יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני רק יכול לומר דבר אחד, לגבי, אני רוצה אותם לומר גם כן בתלמוד תורה שלנו כאן. השאלה האם הרב קוק צדק בשאלת פענוח המטרה והצפי מה יקרה בעקבות הגלות, היא שאלה מאוד מעניינת, מאוד חשובה, אני יכול להגיד אני לא יודע. אבל מה שוודאי לי שהרב קוק צדק, וודאי לי, ואני חושב שהוא נותן לנו מענה מאוד מאוד משמעותי, ותכף נדבר על הבעיות שהמענה הזה יוצר, זה העובדה שהוא פענח לנו את היחס בין ספר מלכים לספר שולחן ערוך. כן, כלומר, מה היחס בין שני הספרים האלה? מה היחס שצריך להיות? למה זה לא... למה בספר מלכים אתה קורא א' ובספר שולחן ערוך אתה קורא ב' בכל ההשלכות שלך? כמובן, אני רק רוצה לומר, ואת זה אנחנו בעצם גם בנושא הבא שלנו, הדבר הזה יעלה בפנינו את השאלה המאוד קיומית, והיא שאלת העדכון, הכוונון מחדש שכל ההדרכות הרוחניות בגלות. כן, זאת אומרת, בעצם יוצא מהרב שספרים שנכתבו לגלות על רקע הגלות, הם ספרים שהם גם צריכים לחיות בתוכנו היום, אבל הם לא יכולים להיות ספרי הדרכה כלליים. אתם מבינים את הנקודה? אנחנו נדבר על זה בעוד שבועיים בזאת השם, למשל שנבחן את התשובה הגלותית מול התשובה הגאולתית. במשך הגלות נכתבו הרבה מאוד ספרי תשובה, אבל הם נכתבו ספרי תשובה שמיועדים ליהדות של נרות. הרב קוק טוען, עכשיו צריך לכתוב את אורות התשובה, ספר התשובה ליהדות של שמש גדולה. והרב קוק טוען שהשמש הגדולה הזאת לא באה לחבות את הנרות הפרטיות, פרטיים, סליחה, אבל באה לתת מהלך אחר לגמרי. אז עכשיו אני את כל הספרים שנכתבו בנרות הפרטיים, אני עדיין מקושר להם, אבל בפרופורציות אחרות. אתם מבינים, כלומר, צריך לעשות פה איזה עדכון רוחני וכוונון רוחני טוטלי על הכל. זה באמת אתגר. אותו דבר תלמוד תורה, שעליו נדבר בפעם הבאה. יש תלמוד תורה של נרות, ויש תלמוד תורה של שמש גדולה. אתם לא מבינים באיזה מהפכה של תלמוד תורה אתם נמצאים בה, אתם באמת לא מבינים, כי אתם נולדתם לתוכה. אבל אם תלכו עד היום לישיבה חרדית, תשבו מה נמצא על הספרים של חבר'ה בישיבת הר עציון, ונהיה נמצא על השולחן בישיבה חרדית, אתם תגלו חפיפה, אבל רק בתחום אחד. מרית ורשב"א, מאירי, אני מקווה שעוד יש פה. כן, וכדומה. זה. אבל כל העולם האחר של תלמוד תורה, כולל השיעור הזה, בא לי ראה ובא לי מצא. אני צריך להדכן מחדש את כל מושג תלמוד תורה, מה שנדבר בפעם הבאה. וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, בעצם אחת האפליקציות, אחת ההשלכות של מה שאנחנו לומדים עכשיו, הן הצורך מלכתחילה, מחדש. לבחון את כל ספרות ההדרכה וההלכה וכדומה וכדומה, של הנרות הפרטיים, ולראות את אותם בהופעה היותר כללית והיותר עליונה של השמש הגדולה. זה ממש עולם ומלואו, זה מה שהרב קוק עשה. זה מה שהרב קוק עשה, כן, כלומר, הוא עשה את זה, והוא קבתה גם שמשו, ומי שהחיה אותה מחדש זה הרב צבי יהודה. ואתם כבר נמצאים בתוכה, אצלכם זה מובן מאליו, אבל כשאנחנו היינו שמיניסטים, אז הרמים החרדים שלנו, כי רוב הישיבות יכולות זה, לחצו עלינו לא ללכת לישיבת מרכז הרב. כי בישיבת מרכז הרב לומדים רק מחשובת. עכשיו צריך לזכור שבישיבת מרכז הרב לומדים, כמות שיעורי אמונה והתנך זה אולי רבע ממה שיש בישיבת הר עציון היום. אפילו פחות. אבל זה נתפס ביניהם שלומדים רק... זאת אומרת, אנחנו עוד חיינו בתור מאבק של... בתוך המאבק שתלמוד תורה זה דבר אחד בלבד. והוא... הצד ההלכתי המצוותי הנרותי. זה תלמוד תורה. וזה לא מזמן. ואת המהפכה הגדולה של מה זה תלמוד תורה לעת השמש הגדולה, עשה הרב קוק. המהפכה בתקופתו לא הצליחה, אבל מי שהחיה את השמש הגדולה, כפי שאמרתי, היה הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שבעצם ממש פרשת שבוע, חפר את הבארות אשר חפר אברהם אביו, כן? כלומר, ממש ככה, כמעט איזו דרשה יפה יצא לי, חפר את הבארות אשר. אוקיי? אז עזוב השם, נדבר בפעם הבאה על עוד השלכה של ציר גלות גאולה. דיברנו על היחס לעוז החיים הטבעיים, דיברנו היום על המצוות הפרטיות, בפעם הבאה נדבר על תלמוד תורה, הכל כמבוא למשנת הרב קוק, ציר גלות וגאולה, הנושאים השונים, דוגמאות של הנושאים השונים שנדונים בתחומים האלה. בסדר? שקוע.